captain has turned on the seatbelt light.
לפני כמה שנים זו הייתה הפעם הראשונה שטסתי לאירופה. ולא סתם לאירופה, להונגריה. זה היה הדיל הכי זול והכי מתאים שמצאתי. התקשרתי לסבתא שלי בחיל ורעד.
סבתא, אני טס לבודפשט, אמרתי לה.
מסתבר שהיא הייתה מעודכנת אפילו מה מזג האוויר שם. היה שם חום יחסית חריג. מדירתה ברמת גן היא ידעה זאת, על אף שאת המדינה הארורה הזאת היא עזבה בעודה נערה צעירה ובעל כורחה. ועוד היא הוסיפה,
אל תמסור להם דש.
כך היא אמרה לי, ואמרה גם,
אתם תהנו שם דווקא.
לאחר שסיימנו את השיחה, שוב הטלפון מצלצל. שוב סבתא. זה לא דבר של מה בכך. בדרך כלל אנחנו מדברים ושהשיחה מסתיימת, היא מסתיימת. עד למועד הבא בו אנחנו משוחחים. לרוב זה יוצא לפני שבת. עניתי לטלפון וסבתא אמרה,
ואל תקנה לי משם שום דבר.
בשקט הזה, שלאחר ניתוק השיחה, טסתי להונגריה. לקראת יום השואה והגבורה, ניצולל הישראליות דרך סבתא שלי, לאה גרינפלד, זכרה לברכה. מה אני אגיד, בבודפשט ווינה, שגם שם הייתי, נהניתי מאוד. ולאחר מכן כתבתי לעצמי את הדברים הבאים. אוי, אירופה היפה והשלווה. אירופה המנומסת. הרריך ירוקים, נערותייך צוננים, סוגים ברומנטיקה ורוגע. על נערות הדנובה, שם ישבנו גם צחקקנו בזוכרנו את ציון. מה יפו פעמייך? מה שלבו בנייך? אני מאוד התפעלתי מכל הקסם שהיה שם. מהשלווה, מהרוגע. אנחנו אצלנו כל הזמן מודדים את הכינרת, כמה היא עלתה, ושם שפע של מים, שפע של ירוק. אז אני ממשיך וכותב, איך התורים אצלך מסודרים? קרירים יאמרו על האירופאים, ואני קרירות לי טוב, איש בעולמו ובעצמו. ברכבת שקט ודממה, וכך באוטובוס או בתור לגלידה, לא צלצולי פלאפונים, לא, אחי, דודה שלי הייתה פה לפניך, היא רק שמרה לי מקום בתור, לא, אני רק שאלה, שקט ונימוס, כבוד והדר, פאר והיסטוריה, עמודי שיש ופיתוחי חותם, פסלי עץ ואבן, מעשה חושב, בתים רמים, תחבורה ציבורית יעילה, כרכים גדולים באירופה, מסודרים, מדודים, מעשיו של האדם נעים הם, וכך גם מעשיו של האל. אולי בגלל זה הקירה משם הייתה כל כך אלימה? איזה יהודי היה עוזב מקום כזה אם לא היה נאלץ? על כמה דם את מכסה? אירופה, אירופה. לאורך השנים, סבתא לא סיפרה כלום. היא ניסתה לשמור עלינו הבנים, הנכדים, ואפילו הנינים שהיא זכתה לראות. לשמור עלינו ועליהם מהזוועות שהיא עברה. מעולם, למשל, לא ישנו בבית שלה, כי היא לא רצתה שהנכדים ישמעו ויסבלו מהסיוטים שפוקדים אותה בכל לילה. היא שמרה מפנינו כל כך חזק, עד שהדמנציה אחזה בה בשנים האחרונות לקראת מותה. זה דבר די ידוע במחקרים של ניצולי שואה, יש להם הרבה פעמים יש קשר בין זה לבין דמנציה לקראת סוף חייהם. אבל קצת, ובידי הנכדים דווקא ולא הבנים, היא התחילה לשחרר. וליל סדר אחד, ישבנו כולנו ואשתי שאלה אותה על סיפור יציאת המצרים שלה, שכולנו נעלמנו דום, פתאום הסיפור שלה יצא החוצה, לאט לאט, שגם בסיפורים שהיא מספרת, היא חוסכת מאיתנו את הזוועות. ואז גילינו שהיא גם העלתה על הכתב, את הדברים שלה, וגם שם היא לא נותנת עד הסוף, כאילו מנסה לחסוך מאיתנו את הדברים שהיא עצמה עברה. וכך היא כותבת, מוישי היה אצלי לפני שחזר הביתה לחופשת פסח, ילד נחמד, שוחחנו והוא שאל אותי למה לא חזרתי להונגריה אחרי המלחמה. רציתי לענות ולא יכולתי, רציתי לספר אבל אי אפשר. הייתי מתפרצת בבכי, ולא רציתי שיראה אותה בחולשתי. גם נפתלי שהיה כאן החורף שאל אותי ולא יכלתי לענות. בזמן האחרון גם אילנה ביקשה ממני בעדינות שאולי אכתוב את שעבר עליי. וגם אני חשבתי כבר כמה פעמים שצריך לכתוב עם כל הקושי. שידעו מה עשו הגרמנים ממך שמם. לכן החלטתי שבעזרת השם, איך שיהיה לי קצת אפשרות מבחינה נפשית ופיזית, אנסה לעלות על הכתב לפני שיהיה מאוחר. ביום שישי, ערב שבת פרשת זכור, בשנת 1999, שמעתי את הרב אלון בתוכנית שלו בראשית, שהשנה חג הפסח חל באחד באפריל, כמו שהיה בשנת 1945, שחג הפסח חל באחד באפריל, ואז שוחרר מחנה הריכוז, אינני זוכרת את שם המחנה, ואז פתאום נזכרתי באחד באפריל 1945. אבל אז לא ידעתי שזה פסח, חג חירותנו. פתאום חזרתי אחורה, ובעיני רוחי ראיתי ילדה, נערה, אור ועצמות, לבושה, בלויי סחבות, מלוכלכת, מזת רעב וצמה עם קרחת. ראיתי עדר של בנות מורעבות, מוקות ומלוכלכות, עטופות בבלויי סחבות צועדות. ראיתי את צעדת הימים האחרונים לפני השחרור, כשאפסה תקוותנו לצאת מזה בחיים. צעדת שלושת הימים, יותר נכון הלילות של הליכה ברגל, בדרך לא דרך, באפיסת כוחות, ללא אוכל. ביום הכניסו אותנו לרפת שזה אתה הוציאו ממנה את הפרות, להחביא אותנו, היא כותבת בגרשיים, כדי שהאויב לא יגלה אותנו. גם זה בסוגריים, האויב זה כמובן בעלות הברית. באחד באפריל בבוקר הובילו אותנו לשדה הפתוח, ונתנו פקודה לשכב על הארץ. היינו באפיסת כוחות ולא ידענו מה הסיבה למנוחה. כשהרמנו את הראש, אחרי זמן מה, ראיתי פתאום איך שומרות האס-אס מסתלקות במהירות, וגם חיילי האס-אס נעלמו. היינו לבד, בלי שומרים. לא האמנו שזה אמיתי. היינו לבד על האדמה הקרה. כששכבנו, הרגשנו משהו. התחלתי לחפור בידיים, ומהר מאוד מצאנו ערימות של לפת. מאכל לבהמות. התחלנו להוציא ואכלנו ברעבתנות. היום אני לא יכולה לתאר איך יכולתי לנגוס בלפת ולאכול. אולי בגלל זה אני היום כל כך בררנית באוכל. פתאום שמענו מעל ראשנו מטוסים. אחרי זמן מה הגיעו חיילים אמריקנים. הם ממש נבלו כשראו אותנו. לא ידעו מי אנחנו. נראינו כמו מפלצות, כמו צוענים נודדים, מלוכלכים, מוכי רעב ועצמה, אור ועצמות, מוזלמנים. כל השנה כשעבדנו, קיבלנו לחם צר ומים לחץ, אבל כשרצו להעביר אותנו למחנה ההשמדה, בהתקרב לאזור מחנה העבודה בגרמניה, אז כבר לא קיבלנו אוכל, והיינו דומות יותר לחיות. היו בינינו בנות שדיברו אנגלית והסבירו להם שאנחנו לא מפלצות, אלא פליטים שהגרמנים עינו והעבידו אותנו בפרך. קשה היה להם להאמין למראה עיניהם. הם כבר שמעו על מחנות ההשמדה, אבל טרם ראו יצורים כאלה. קשה לי לעלות הכל מזיכרוני. באיזשהו אופן תמיד השתדלתי לשכוח את הזוועות האלו. אני בעצמי... קשה לי להבין איך שרדתי. איך יכולתי לעמוד בכל זה ולא להישבר? אולי כי אז עוד היה לי חלום, והייתה לי תקווה לחזור הביתה. הביתה. להיות יחד עם ההורים, עם כל המשפחה. קיבלנו אוכל מהאמריקנים, והכסנו אותנו בכפר סמוך למקום ההוא. לאט לאט התוששנו. אני חושבת שאחר כך הג'וינט דאג לנו לאוכל. לא ידעתי עד עכשיו שזמן השחרור היה בפסח. זה היא גילתה מדבריו של הרב אלון. בבת אחת חוזרות אליי תמונות שרציתי לשכוח, ואף פעם לא סיפרתי. לא רציתי לחזור לזיכרונות האלו. לא הייתי מסוגלת. אפילו כעת כשאני כותבת אני מרגישה את הכאב, את האלבון הצורב, שאחרי שרצחו את כל משפחתנו הענפה, את אחיי ואחיותיי שהיו ילדים קטנים, את הוריי שאחרי שרצחו אותם ושרפו אותם באושוויץ בירקנאו, הובילו אותנו בקרונות לעבוד בבית חרושת לנשק. בשלהי המלחמה, כשרצו להעביר אותנו למחנה ההשמדה, השפילו אותנו עד דרגת חיות. כפי שהתבטא אחד השומרים בדרך, הצעדה, כשכבר לא יכלנו ללכת והפצירו בנו בלוס לוס, הייתי יורה בכם, אבל חבל על הכדור, אתם לא שווים את זה. אני חושבת שאולי יש דברים לא מובנים או לא אמינים. לא כתבתי את כל הזוועות שראיתי. ראיתי בבירקנאו מדי יום את קלגסי היטלר מובילים יהודים זווי דם עם כלבים. הם עברו איתם כדי שנראה איפה אנחנו נמצאים. למעשה התחלתי לכתוב מהסוף. וכעת אני רוצה לכתוב עד כמה שזה קשה, אבל אני חייבת לכתוב מההתחלה. כדי לקיים את זכור אל תשכח. זכור את אשר עשה לך עמלק. היינו משפחה יהודית חרדית, משפחה בת 7 ילדים. הייתי הבת השנייה, מירי, אני, ואחר כך עוד 5 אחים ואחיות, ילדים קטנים. גרנו בהונגריה, בעיר ג'ור. בעיר הייתה גרה גם סבתא, זכרה לברכה. דודים, דודות ובני דודים. בחודש מרס 1944 נכנסו הגרמנים להונגריה. למחרת כבר הוציאו חוקים נגד יהודים, לענוד מגן דוד צהוב על הבגדים. אסור היה לצאת מעבר לרחוב, ועוד. אחרי זמן קצר התחילו להעביר יהודים, לשכן בדירות יחד עם כמה משפחות לאזור שלנו. גרנו עם דודים יחד בצפיפות. ככה היינו זמן קצר. בוקר אחד דפיקות בדלת. הז'נדרמים ההונגרים, כמו משמר הגבול, עמדו בחוץ עם נשק ופקדו. תוך זמן קצר לצאת מהבית. לא לקחת כלום, רק חבילה קטנה, ולתת להם את המפתח לדירה. בחיפזון התלבשנו. אני לא זוכרת מה לקחנו. את כל דברי הערך. תכשיטים, פמוטים וחנוכיה כבר מזמן הוכרחנו למסור לגרמנים ולהונגרים. כנראה לקחנו בגדים בחבילה קטנה, וכבר עמדו עלינו להוציא אותנו מהדירה לרחוב. שם היה מחזה מחריד. כל היהודים שהוצאו מביתם הלכו והובלו בשורה ארוכה אל הבלתי נודע. עוד בדרך עשו חניית ביניים, ובדקו כל אחד ואחד. אולי לקחנו איתנו עוד כסף או זהב. אני חושבת, את זה עשו השוטרים ההונגרים. כמעט כל יום היינו בדרך, כמובן שלא ידענו לאן הולכים. לבסוף הגענו, מחוץ לעיר היה מין מחנה עבודה עזוב על ידי הדיירים הפועלים שעבדו באזור התעשייה. זה היה בית חרושת, שם הכניסו אותנו לתוך מבנה, בצפיפות, בקושי קיבלנו לאכול קצת לחם. זה לא היה מקום לגור בו. אחרי כמה שבועות שוב אספו חלק מהמחנה. כמובן, ללא שום הסבר, והעבירו אותנו מהמקום. כעבור שבוע, הגיע גם תורנו לעבור. אז חשבנו שהולכים למקום יותר טוב. מפה לאוזן דיברו שמעבירים אותנו לגרמניה, או בתוך הונגריה לעבוד עבודה חקלאית. העבירו אותנו ברכבת עד גבול הונגריה. חיילים הונגרים הכניסו אותנו, אנשים, נשים וילדים, לתוך קרונות של בהמות בצפיפות איומה. הכניסו דלי לעשות צרכים. אפילו כעת אני מתביישת לכתוב על זה. בנוסף, הכניסו כמה לחמים. לא היה מקום ישיבה. רק על רצפת הקרון המתונף יכולנו בצפיפות לשבת. סגרו את הקרונות והתחילו לנסוע. כך נסענו, אני חושבת, 3 ימים, כמעט בלי לזוז. בסוף, ביום שבת אחרי הצהריים, הרכבת עצרה. הגענו ולא ידענו. בקושי יכולנו ללכת. הוציאו אותנו. היו שם חיילי אס-אס עם מקלות ושבועים בלבוש מפוספס. החיילים מיד התחילו בצעקות, להפריד גברים לחוד, נשים עם ילדים קטנים לצד אחר. אנחנו הלכנו עם אמא, השם ינקום דמה. עד שפתאום, במאומה, גם את אמי, עם האחים הקטנים בצעקות העבירו לצד אחד, ואותי עם אחותי מירי לצד השני. כך עשו עם כל המשפחות. כשהסתכלתי אחרי אמי, ראיתי אותה עם אחי הקטנים על יד מבנה מוזר, ועם יתר האימהות והילדים הקטנים. אותנו, עם עוד נערות ונשים צעירות, הוליכו הלאה במהירות, תוך צעקות רמות. הכניסו אותנו לתוך אולם גדול. בקצה האולם עמדו חיילי אס-אס עם אח שמם, ונתנו פקודות עם נשק ביד. הם היו גם עם מקלות וגם עם שוט. האולם היה מלא בנערות. נתנו לנו פקודה. להתפשט. קשה לי לכתוב את הקטע הזה, כי זו הייתה הפעם הראשונה. הבושה. העלבון. לא רציתי להאמין איך אפשר להתפשט כשאת לא לבד. אחרי צעקות התחילו גם מכות. באו גם בנות אסירות שעזרו לגרמנים והכריחו אותנו להתפשט, להשאיר בגדים ונעליים על הרצפה. לפי פקודה, לעבור על יד העוזרות, גילחו את ראשנו. והלאה, ללכת לרוץ הלאה, כמו סרט נע. היינו כמו חיות ערומות, מגולחי ראש, ללא צלם אדם. לכל אחת נתנו ערימה של סמרטוטים ללבוש. היינו נראים כמו צוענים. הובילו אותנו לרציף גדול. הצריף היה ריק, ומילאו אותו בבנות. לא היה מקום, רק על הרצפה. בקושי היה מקום לשבת, ממש אחת על השנייה. היה קר, הייתי רעבה וצמאה, בכיתי. בעצם כולנו בכינו. הייתי ילדה, נערה. זה היה אושוויץ בירקנאו, מחנה השמדה עם גדר טייל גבוהה, גדר מחושמלת. הזהירו אותנו לא לגשת. גם ראיתי, היו שומרים מסביב, חיילי אס-אס עם כלבים. בעצם כלבים. שם ראינו בלילה אש מתאמרת מהערובה. והם צחקו ואמרו לנו, אתם בוכים שאתם רעבים, שם שורפים את המשפחות שלכם. לא האמנו בשום אופן. ראיתי את האש יום ולילה. אמרנו בוודאי שם מופיעים לחם. זה היה בחודש יוני 1944. ביום היה חם, בלילות מאוד קר, עטופים בסמרטוטים, רעבות ומלוכלכות. לא יכלתי אפילו לנגוע בפסולת שנתנו לאכול. בקושי את פרוסת הלחם וקצת מים דלוחים, רעב, צמא, פחד וגעגועים שאין לתאר. כל יום ערכו עמידה כדי לספור אותנו. אחרי שישה שבועות הגיע מלאך המוות, מנגלה, והתחיל לבדוק אותנו. הייתי אז כבר מאוד רזה מרעב ממושך, והוא התחיל בבדיקות לפי מראה עיניו. חלק מאיתנו הכניס לתוך צריף, וחלק נשארו בחוץ. ברגע שראיתי שמירי לא איתי, היא הוכנסה לצריף, ואני עמדתי בחוץ. ברגע שמנגלה עבר לשורה הבאה, קפצתי לחלון של רציף, והתחילו כבר ללכת. הצטרפתי למירי אחותי היקרה. בכלל לא היה לי מושג לאן הולכים, רק דבר אחד דחף אותי, להישאר עם מירי. עוד באותו לילה, הכניסו אותנו למבנה מוזר להתקלח. בחוץ היה שלט גסקמר, אבל העבירו אותנו לחדרון השני ועשו לנו מקלחת עם מים. בגסקמר, באמת, התקרה הייתה מאוד מוזרה, אבל אנחנו יצאנו. אני זוכרת בנות שהיו היסטריות כשראו את השלט. אני הייתי כבר מאוד אדישה. עוד באותו לילה המיסו אותנו לקרונות ונסענו. אני לא זוכרת כמה זמן. בסוף הגענו למחנה העבודה בעיר ליפשטט. אתמול, שאלת אותי אילנה, האם נפרדתי מהוריי? אז לא יכלתי לענות לך כמה שאני רוצה לשכוח את עברי. אני לא מצליחה. ברגע, כמו נחשול, חוזרות המראות כאילו זה היה אתמול ולא לפני 55 שנים. כל התמונות ההם חוזרות בבת אחת, כמו בסרט נע. ראיתי שוב איך ירדנו מהקרונות, יותר נכון, הורדנו. אני חושבת שכתבתי כבר. אני לא יכולה לקרוא מה שכתבתי. לא יכולה לחזור. אנסה לכתוב שוב. משפחות משפחות. הורים וילדים בשורה ארוכה מוליכים אותנו במהירות מפתיעה. אפילו לא שמתי לב. אבא כבר לא היה איתנו. מכל הצדדים, חיילי אס-אס במגפיים עם שוט ביד, וכלי נשק, נתנו פקודות במהירות, וכל הזמן זרזו בצעקות, ימין, שמאל, מהר. בבת אחת גם אמא עם ילדים קטנים כבר היו בצד אחר ולא נתנו לי ללכת אחריהם. כל הזמן זרזו אותנו ללכת יותר מהר, והגיעו כמה קרונות מלאים ביהודים חסרי מגן וישע. אני חושבת שלא כתבתי בדיוק, לא יכולתי לתאר את המקום. זה היה כמו מדבר, שטח עצום ורק צריפים, גדרי טייל גבוהים מחושמלים, וגם שומרים מכל הצדדים. כפי שתיארתי, הוכנסנו לצריף ריק, הייתה לו רק דלת, חלונות ורצפה. לפי פקודה התיישבנו על הרצפה באפיסת כוחות בצפיפות איומה. אי אפשר היה לזוז, אני מתביישת לכתוב, אבל אולי עוד אף אחד לא יעז לכתוב את זה מתוך בושה בפרספקטיבה של היום. גם אי אפשר לתאר שזה באמת. אבל זו אמת לאמיתה. כפי שכתבתי, הצריף היה גדול וריק. שום דבר לא היה בו, לא מים וכמובן שלא חשמל, אפילו לא שירותים. זה היה צריף ארוך. מהצד בחוץ שומרים מזוינים בנשק ובכלבים מאיימים. ועל ידם היו כמה מתקנים לעשות צרכים, במקום פתוח ולא מגודר ולא סגור, פשוט בחוץ לעיני חיילי האס-אס. מוקדם בבוקר הוציאו אותנו לעמוד בחוץ בשורות של 5 בנות, ועמדנו שעות על גבי שעות. אחרי זמן רב חילקו בכלים קצת מין תה לשתות וחתיכת לחם. רוב היום עמדנו בחוץ בשורות כדי לספור אותנו, כאילו שאפשר היה לברוח. בלילה, כשנתנו רשות להיכנס לצריף, נדחפנו כמו עדר של חיות. כל אחת לתפוס מקום כדי לשבת על הרצפה, ממש אחת על השנייה. ובלילה? בלילה מי שהייתה צריכה לצאת, ממש דרכנו אחת על השנייה, בזהירות לא לדרוך על הבנות. וזו בושה, בלית ברירה, ולא הייתה שום דרך אחרת, רק לעשות צרכים לעיני הגסטאפו, עם מח שמם וזכרם. כן, זה היה אושוויץ בירקנאו, מחנה ההשמדה עם המשרפות. ראיתי, גם היום אני רואה, אש מתאמרת מערובות המשרפות, ולא האמנו. הרבה זמן לא רציתי להאמין ששם באמת צרפו יהודים. יום ולילה בערה האש. כן, שרפו אותנו, את כל היהודים, ואנחנו נשארנו לפליטה בניסי ניסים. בתנאים אלה, אני לא יכולה לתאר איך שרדתי בתנאים תת-אנושיים. המינימום שבמינימום לא היה לנו. מלוכלכים ורעבים כמו חיות השדה. 6 שבועות היינו בבירקנאו. כשהגענו למחנה עבודה, קיבלנו אוברול, קווקווים מעץ ומספר. לא שם, רק מספר. הגענו לשם 300 בנות, לבית חרושת לנשק. על יד בית החרושת היה מחנה. אני חושבת שקוראים לזה שבועים. שם היינו בצריף עם מיטות, סקי תבן. היה מין מתקן למים, ללא סבון, מגבת או כלי מיטה. אלו דברים ששכחתי כבר. בבית החרושת עבדנו במשמרות מ-6 בבוקר עד 6 בערב. ובשבוע השני מ-6 בערב עד 6 בבוקר. כמובן, גם שם, לפי השיטה הגרמנית כלפינו, הצטרכנו לעמוד שעות אחרי העבודה בחוץ, בקור ובגשם. ואנשי האס-אס צחקו כשראו איך אנחנו חצים מעולפים. גם שם היו תנאים איומים, בלא בגדים כמעט. בערב חילקו חתיכת לחם. אני מיד אכלתי את הלחם. אחר כך הייתי רעבה כל היום. נתנו גם מין מאכל מגעיל. בהתחלה לא יכלתי אפילו לסבול את הריח. אבל אחרי זמן רב של רעב התחלתי לאכול את כל הגועל נפש. העבודה הייתה על יד מכונה גדולה בבית החרושת. כמובן ששומרים הובילו אותנו לשם, ובתום העבודה, בחזרה. הייתי כמו רובוט, ורעבה, רעבה שזה קשה לתאר. אבל תמיד חלמנו עוד לשוב הביתה. לא נכנס לתודעה שזה באמת כבר לא קיים, שהגרמנים רצחו ושרפו את כל משפחתי. זה לא ייתכן. העבודה הייתה על יד מכונות גדולות, 12 שעות עמידה על הרגליים. ביום עוד איכשהו, אבל בלילה, 12 שעות עבודה, זה היה עינוי ממש. ספגתי לא פעם סתירה כי נמנמתי על יד המכונה בעמידה. המפקד העיר אותי לא פעם על ידי מכה על הראש. אחרי העבודה שוב שורה ארוכה של בנות. הובלנו כמו חיות למחנה, לצריף. מדי פעם התמזל מזלי, ואיכשהו הצלחתי להסתובב על יד מטבח השומרים. שוב, לא נעים לי לכתוב. הסתובבתי על יד גל ההשפע של המטבח שלהם, ולפעמים הצלחתי לגנוב קליפות של תפוחי אדמה. כן, לא יאמן. אכלתי מהר שחס וחלילה לא יתפסו אותי בגניבה. זה היה בעצם די בסוף המלחמה. היו מדי פעם אזעקות בלילות האחרונים. אני חושבת שהג'וינט דאג לנו לאוכל. בחודש מאי 1945 נגמרה המלחמה. ולכפר שהיינו בו הגיעו יהודים שבאו מהונגריה. אחד התחיל להקריא שמות של ניצולים שנמצאים בג'יור, העיר שבה גרנו. ממשפחה ענפה, אף אחד, אף שם, אף אחד לא נשאר. רק מירי ואני ניצלנו בדרך נס מהשריפה הגדולה ההיא. בעצם אז התחלתי להבין ולתפוס את גודל האסון. והבנתי מה שבעצם ראינו, אבל לא רצינו להבין ולהאמין שזו האמת. שהוריי, אחיי ואחיותיי, שהיו ילדים קטנים, נשרפו ונהרגו במשרפות בבירקנו אושוויץ. השם ינקום דמם. ואנחנו לבד, שתי בנות, עוד מוצל מאש. אז נשברתי. אני זוכרת שלא יכולתי להתגבר. בבת אחת חדר להבנתי גודל האסון. לא רצינו להישאר בגרמניה. ידענו שכבר אין לנו אף אחד בעולם. רק דוד אחד בארץ ישראל שהגיע ארצה עוד לפני השריפה. הדוד לצי. איכשהו נוצר קשר. מירי כתבה לו והוא ענה וביקש שנבוא לארץ. בעזרת השליחים מארץ ישראל, חיילי הבריגדה היהודית ארגנו עלייה בלתי לגלית לארץ. בסוף שנת 1945 העבירו אותנו מגרמניה בקבוצה לא גדולה, בדרך לא דרך, בגניבת הגבולות להולנד ובלילה שוב בגבול לבלגיה לעיר אנטוורפן. שם העבירו אותנו לבתים בהשגחת חיילי הבריגדה היהודית. שם היינו בערך חודשיים וחצי. משם הסיעו אותנו לצרפת, לנמל מרסי. שם עלינו על אוניית מסע בדרכנו לארץ ישראל. עזבנו את אדמת גרמניה הארורה שספוגה נהרות של דם יהודים נרצחים, השם ייקום דמם. ארגנו גם אותנו, ובמרץ 1946 עלינו לארץ ישראל באוניית תל חי, שהאנגלים שלטו אז בארץ ישראל ולא נתנו רשות לעלות ארצה. היינו בבטן האונייה בתנאים קשים, כאילו שאנחנו, והיא מסיימת בשלוש נקודות. היינו בין האוניות הראשונות שהגיעו ארצה עם פליטי השואה. דרך אגב, זה לא היה שם כל כך יפה. הסתכלו עלינו בערך כמו שהיום מסתכלים על עולים מאתיופיה. היינו שונים מאנשי היישוב. באנו משם. ואז זה היה בעצם שם גנאי לפליטים. וגם נראינו שונים. שנת 2009. קראתי היום את מה שכתבתי. אני רואה את התאריך 1999. כתבתי את השורות האלו לפני 10 שנים, וקראתי בכאב נוראי. עכשיו אני שמחה שכתבתי, אז. כי היום כבר לא הייתי מסוגלת לכתוב. אפילו קשה לי לקרוא. אבל תאמינו שהכל אמת. ואפילו לא כתבתי הכל. אי אפשר לכתוב את כל הרשע של הגרמנים עם אח שמה. כך מסיימת סבתא שלי, שהיא מקמצת בתיאורים, כי מנסה לחוס עלינו. משפחה ענפה, משפחת וייס, שהייתה גרה בעיר ג'ור או ג'ואר, אני לא יודע בדיוק איך אומרים את זה במבטא הונגרי, זה עיר שנמצאת בין הונגריה, בין בודפסט לוינה, הרכבת ממש עוברת שם, סבתא שלי ידעה גם גרמנית בגלל הקרבה לאוסטריה, לגבול האוסטרי, וגם הונגרית כמובן, משפחה חרדית, אבל עדיין חרדים שעובדים, אבל משפחה כנראה יותר קרובה לסאטמר, שהם היו אנטי ציונים ולכן הדוד שבא לארץ, הדוד לצי, הוא היחיד שמרד בכל התפיסת עולם שלהם. ועלה לארץ. יש סיפור לא ברור אצלנו במשפחה עם קסטנר, האם המשפחה יכלה להינצל או האם לא, אבל סבתא כמובן מעולם לא דיברה על זה, היא גם לא רצה להגיד עליו דברים רעים, היא לא רצה להגיד על אף אחד דברים רעים. ויהיה הדבר הזה והדברים שאמרתי פה גם לעילו נשמתה, אחותה מירי נפטרה לא הרבה אחריה, גם לאחר שהיא סבלה מדמנציה, אפילו אלצהיימר קשה, מירי הייתה גדולה ממנה בשנה, הם היו נערות בנות 16 ו-17 או 17 ו-18, אני לא זוכר, זה היה הגיל, ושאר כל המשפחה הענפה נטווחה שם, יש הרבה דיונים על מלחמת העולם השנייה, איך היא הייתה ומה היא קרתה ומה היו הנסיבות שלה, וכמה החלק של השואה כלנו כעם היהודי, זה נראה כאיזשהו נספח למלחמה עצמה, שבסוף זה הייתה מלחמה עולמית, נהרגו בה מיליוני בני אדם, רוסים, גרמנים, בריטים וכולי, ובעניין הזה, אני אוהב תמיד את הדברים שאמר פרופסור יהודה באואר, יהודי ישיש היום, אחד מחוקרי השואה הגדולים בעולם, אדם עם תפיסות שמאל אגב, אני חושב שהוא היה אפילו באחת הרשימות מתמודד למרץ, והוא אומר ככה, הוא טוען שהשואה ומלחמת העולם השנייה נבעה קודם כל מאידיאולוגיה, לא בגלל משבר כלכלי, לא בגלל ההשפלה שהשפיעו לו את גרמניה אחרי שביתת הנשק ואחרי הסכמי הכניעה בתום מלחמת העולם הראשונה, אלא בעיקר, ולא בגלל שטחים שהם רצו, שטחים חדשים, יש לו הרצאה מאוד יפה ביוטיוב שהוא מתאר שם, הוא מפריך שם את כל הטענות האחרות, למה הם לא היו יכולים לקרות, בסוף זה היה אידיאולוגיה, אידיאולוגיה הנאצית, המרושעת, הגזענית והאכזרית, שבמוקד שלה היהודים היו הדבר שצריך לבאר, לבאר בעולם, הבעיה היהודית, זו הבעיה העיקרית של האנושות, ולכן כל מלחמת העולם השנייה על כל מראותיה, קרו בגלל האידיאולוגיה הזה ולא להפך, לא איזשהו משהו מקרי של איזה משבר כלכלי והשפלה ודיפלומטיה ודברים מדיניים שקרו לדבר הזה. ואם כבר אני כאן והקשבתם עד כאן, אז אני רוצה גם להמליץ, יש ספר של יורם קניוק, גם לו לא... לא יהודי ימני, תפיסת עולם לאומנית שמתאר, יש לו ספר שנקרא ברלינאי האחרון על המסע שלו בגרמניה, שהוא מתאר את עומק האנטישמיות שתמועה בתרבות הגרמנית, שהוא להבנתו זה עדיין קורה. זאת אומרת, השואה היא המוקד של מלחמת העולם השנייה, ולא להפך, אם אני חוזר שוב לבאואר, ואני הבאתי סיפור אחד שלי, סיפור אחד של המשפחה שלי, שבקושי גם הוא יצא החוצה, סיפור אחד על סבתא, שכל המשפחה הענפה שלה פשוט נשרפה בלהבות, משפחה ענפה שגרה בעיר, בהונגריה, ואיננה עוד. אז תודה לכם על ההזנה, אנחנו צוללים לישראליות, הסקט של אתר סורגים, אני מזמין אתכם לעקוב אחרינו, להירשם, אנחנו נמצאים באתר סורגים כמובן, באפל פודקאסט, בספוטיפיי, ובכל דרך כלשהי שאתם נוהגים לצרוך את הפודקאסטים שלכם, אנחנו נמצאים, תודה. תודה.